אנחנו נמצאים ב-ע"ג עמוד ב', למטה, זה יוצא איזה 12-13 שורות מלמטה, תנו רבנן, נאמן את חיה לומר. אז אנחנו ממשיכים פה את הסוגיה בפרק 10 יוחסין, מסכת קידושין, וכמובן לזכות עם ישראל של כולם, כולם יהיו בריאים ושלמים, והשבויים יחזרו הביתה, והחיילים שיצליחו, וכל כל החולים שיהיה להם רפואה שלמה. עכשיו הגמרא מביאה נאמנת, נאמנות של מיילדת לגבי דברים נוספים בייחוס. מה זה אומר? תנו רבנן. פעם זה לא היה כמו היום חדר לידה, לפני אחד יש חדר לידה נפרדת, ויש היום, כל יולדת יש מיילדת, זה לא היה כמו היום. היום זה נקרא, היום נדיר מאוד שיצא, שטעות, שלא יודעים שמתחלף ילדים, אין דבר כזה, אבל בזמן הגמרא, היום היה יולדות, בבית אחד, והיה בלגן, לא היה עיתים, לא היה מחשבים, לא היה כלום. אז תראה איזה מקרה יש פה בבית, תנו רבנן. יש לנו פה ארבע נשים שילדו בבית אחד. אישה אחת הייתה אישה של כהן, אישה שנייה הייתה אישה של לוי, אישה שלישית הייתה אישה של ישראל, של נתין, ואישה רביעית הייתה אישה של ממזר. עכשיו, אנחנו לא יודעים מי נולד מכל אחד מהבלדות. כהן ולוי, אז שתי הילדים האלו קשרים בצדיקים גדולים. נתין וממזר, הם גם כן יהודים, אבל הם כבר בעייתיים. הם כבר לא נכנסים בקהל, ודאי, הם כבר פסולים. עכשיו התבלבל, ואתה לא יודע ממי נולד כל אחד מהבלדות האלו. אז כתוב פה בברייתא שהמיילדת, תודה רבה רבי הרצל, המיילדת יש לה סמכות להגיד על כל אחד מהבלדות, זה הכהן, זה ילד לאמא הכהן, זה הלוי, זה הנתין וזה הממזר. זה כתוב פה בברייתא. זאת אומרת, תנו רבנן. נאמנת חיה לומר, המיילדת יכולה להגיד על כל אחד מהבלדות, זה כהן, וזה לוי, זה נתין, וזה ממזר. זה הדוגמה שהברייתא תופסת, אבל הוא הדין שאר דוגמאות. אבל מגיע הברייתא, והברייתא מקבילה. שמתי אנחנו אומרים שהמיילדת תהיה נאמנת להגיד? זה דווקא באמת דברים אמורים שלא קרה להשם הרר. זאת אומרת שאף אחד לא הגיע, עוד מעט נראה מי זה הרר הזה, עד אחד, שתי עדים, עוד דקה הגמרא תשלים פה את הפאזל. שמדובר פה שאף אחד לא ערער על העדות שלה. אבל הרגע אבל קרה להרר, זאת אומרת אם מגיע המערר, היא אומרת על הילד הזה שזה הילד של האשת כהן, ומגיע הרר והרר אומר שאת לא צודקת, וכזה מצב אנחנו כבר אומרים שאינה נאמנת. שואלת הגמרא, מה מדובר פה הרר? מי ערער? ערער פה שתיים או ערער אחד עליה? אנחנו אומרים שהמלט נאמנת דווקא אם אין לה ערר. שואלת הגמרא, רב דמאי, מה הערעור שדוחה את העדות של המיילדת? אילם, האם תרצה להגיד שמדובר פה ערר חד, שמדובר פה במערר יחיד, לא בשתי עדים שחולקים עליה? שואלת הגמרא, ואמר רבי יוחנן, רבי יוחנן אומר, אין ערר פחות משניים. זאת אומרת, אין בכוח של האחד לערער את דברי מי שאנחנו סומכים על העדות. פה המיילדת יש לה סמכות שהיא נאמנת על העדות, אז אין בכוח אחד ללכת לדחות את מי שאנחנו סומכים על העדות. אז לכן מגיע הגמרא צד ראשון אומרת, אלא חייבים להגיד שמה מדובר פה? ערר תרי. מה זה נקרא ערר תרי? מדובר פה שיש לך שתי עדים שמעידים נגדה, אז ככה. אם היא מגיעה ואומרת ואין לה שתי עדים שחולקים עליה, אז היא נאמנת. אבל אם יש לה שתי עדים שחולקים עליה, אומרים לה, את לא צודקת, אנחנו יודעים מפורש שזה לא הילד של הכהן, זה הילד של הלוי או וכולו וכולו, אז באמת המיילדת לא נאמנת. זה לצד הראשון של הגמרא. מגיע הגמרא אופציה שנייה, והיא בועט אימה לעולם אימה, אנחנו לא אפשר להגיד שאפילו שיש פה מערר אחד, גם כן הוא מפיל את המיילדת. לעולם אימה לך אפילו מערר אחד. יש לנו כלל שרבי יוחנן אומר שמתי אתה יכול לערר? דווקא באופן שיש לך שתיים. אבל אם יש לך אחד מול הזה שנאמן, אז אומרת הגמרא, יש הבדל מתי רבי יוחנן אומר את זה. מתי רבי יוחנן אומר את זה? במקום שיש לבן אדם חזקת כשרות. יש בן אדם רגיל שיש לו חזקת כשרות, אז אומר רבי יוחנן, בשביל ללכת לחלוק על החזקת כשרות, אתה חייב שיהיה שתיים. אתה לא יכול פה שתיים נגד אחד שנאמן. אבל פה, אני שואל אותך פה בסיפור הזה, הילד שנולד, עוד לא היה לו חזקת כשרות, הוא לא ילד בן... עוד לא היה לו שום חזקת כשרות, אנחנו לא יודעים מהרגע הראשון מי הילד הזה, מי הילד הזה. אז פה יכול להיות שרבי יוחנן אומר שהמיילדת רק נאמנת בסמכות שאין אף אחד שמערר עליה. אבל הרגע שיש לה כבר אחד מול, אז הרגע שלא היה לו חזקת כשרות, אז אנחנו אומרים שאפילו שהמיילדת כבר לא נאמנת, שאפילו אחד נאמן.
אתה מסתכל על התינוק או על האמא? כי הבא אישה, הילד הזה, זאת אומרת, האמא הזאת, הילד הזה שלה.
האמא יש לה חזקת כשרות. האמא, אתה יודע,
מדברים על הילד. אז מה איך היא מוזר? היא לא אומרת שזה כהן.
הנושא פה זה הילד, אנחנו לא יודעים של מי הילד.
אבל היא אומרת שהכהן, למה זה כהן? כי אני באישה הזאת.
נכון, אבל הילד הזה אף פעם לא היה לו
ברחוב. הבנתי שזה שרתי, מה מסתכלים על זה?
התירוץ הוא ככה, שבגלל שהילד אף פעם לא היה לו חזקת כשרות, השאלה פה זה על הילד, לא על האמא. השאלה פה אם הילד דתי, הילד ממזר או הילד כהן או לוי. המיילדת אומרת, הילד הזה נולד לאמא כהן. מגיע בן אדם אחר, לפי האופציה השנייה, אפילו בן אדם אחד אומר, לא, אתה טועה, את טועה. אני יודע שזה הילד הזה, אז בכזה מצב, אף המיילדת לא נאמנת, כי יש לנו אפילו עירה אחת, כי לא היה לה ילד חזקת חשוב. ובוא איתם על עולם, אם הלך, הרע אחד. וכי אמר רבי יוחנן, אין הרע פחות משניים, אה למילה איך הדעיסה חזקה דקשרות. אז בכזה מצב שיש לבן אדם חזקת חשוב. מגיע רבי יוחנן אומר, כל זמן שיהיה לך שתיים נגד, עמד עליו חזקת כשרות. אבל איך הדלקה חזקה בכשרות? אז אפילו חד נמי מהמן. אז עכשיו יש לנו פה ברייטה, שהברייטה פה מחולקת לשלוש חלקים. החלק הראשון של הברייטה אנחנו נסכם, שכתוב פה שאם יש לך ילדים שלא יודעים ממי נולד, לאם לכשר או לפסול וזה, אז המיילדת נאמנת. עד מתי? עד כל זמן שאין לה ערר. הרגע שיש לה ערר, אז היא כבר לא נאמנת. אז יש לנו פה שתי גרסאות, שתי תירוצים בגמרא, מה זה נקרא ערר? לפי האופציה הראשונה בגמרא, ערר זה דווקא שתיים, אבל אם זה ערר אחד, עד רגע שהיא נאמנת, אז האחד לא יכול להפיל את הנאמנות. אבל לפי התירוץ השני, גם לפי רבי יוחנן, שאחד לא יכול להפיל נאמנות שמי שנאמן, זה דווקא איפה שיש חזקת כשרות. פה שאין חזקת כשרות, אז גם אחד יכול להפיל את הנאמנות של מי שחזן לתו נאמנות. אז זה הדוגמה הראשונה, האופציה הרשע של הברייתא, מדובר פה על חיה. חיה זה נקרא מיילדת. עכשיו הולכים לראות אופציה ההמשך של הברייתא. ההמשך של הברייתא הולך לדבר על עסקים, ואחר כך נראה המשך של הספר של הברייתא, הכל המשך, מדבר שם על דין. אז בואו נלך להמשך של הברייתא. ממשיכה הברייתא, יש לנו פה שתי אנשים שרבים על איזה עסקה, כל אחד טוען שהוא קנה את העסקה. עכשיו, הגמרא מבינה באה ומינה מה מדובר פה.
כי שניהם שילמו שניהם.
שמדובר פה ששתיהם שילמו כבר את הכסף. אז מגיע הברייתא ואומר פה, שנאמן בעל מקח לומר לזה מכרתי, ולזה הם מכרתי, יש פה איזה מוכר, נשאר לו הדבר האחרון בחנות, וכל אחד טוען שהוא קנה את זה, ועוד דקה אני נועד לכם רשי, מה שהגמרא מבינה עכשיו שמדובר פה ששתיהם כבר שילמו. איך שתיהם שילמו? אבל לא לקח כסף מפעמיים, אז מה מדובר? שהשני הכניס את הכסף בכוח. אז אנחנו אומרים שהמוכר נאמן להגיד, אני ראובן מכרתי ולשימו לא מכרתי. הוא לא משנה מה שהוא מחליט. מתי? אומרת הברייתא, ממה דברים אמורים שאני אומר שהמוכר נאמן? זה דווקא בזמן שמיקחו בידו. מה זה אומר מיקחו בידו? החפץ עדיין מי מחזיק אותו? המוכר. אז פה אנחנו אומרים, בגלל שאתה מחזיק את זה עדיין, אז אתה עכשיו אמור לדעת למי מכרת את זה. כי אתה עוד מעט נמד אתכם רשי לפעמים יותר מדייק את זה, כרגע שאתה עוד מוצאת את זה מידיים, אז אתה מדייק נכון מי שילם לך באמת את הכסף ומי הכניס לך סתם בחוזקה. אבל הרגע שהבן אדם הוציא כבר את העסקה ממנו, בן אדם מוכר עד היום, אתה יכול לראות את זה. בן אדם מוכר מלא דברים, אפילו שדבר אחרון, הרגע שכבר זה לא בשליטה שלו, הוא מכרת, דקה אחר כך הוא כבר ישכח. אז לכן לקדם מצב, אם זה כבר לא יצלו בידיים, אז אין לו כבר נאמנות, זה אומרת פה הברייתא, אבל אין מכחו בידו, אינו נאמן. אז בואו נלמד רשי, רשי מסביר פה מאוד יפה את האמן, רשי ארבע שורות מלמטה, הדיבור המתחיל לזה מכרתי. אז מה רשי אומר? אם שניים מעוררים על המקח, זה אומר מכרת לי, וזה אומר מכרת, לי מכרת ושלי המקח, ולקמי מוק אליי, זה נראה גם במסקנה שמדובר פה לא רק בא ומינה, ששתיהם נתנו לו דמים, כל אחד ואחד דמים שלמים, אחד מדעתו ואחד מבעל כוחו. מה שאני אמרתי באה ומינה, אני כבר טעיתי, קרא שרואה פה את המסקנה, מה שהוא אמר, אף אחד לא איתה אותי, אבל מה שהגמרא מבינה באה ומינה, זה עוד דקה נראה שזה לא ככה. הגמרא מבינה באה ומינה שרק אחד שילם. אז הגמרא תשאל דקה, מה זה נקרא למי מכרת? תראה מי שילם. רש"י פה אומר לנו כבר את המסקנה, שמה מדובר במסקנה? הגמרא תתערב במסקנה שמדובר ששתיהם שילמו, אחד הביא לו מדעתו ואחד הכניס לו. אחד, בזמן שמקחו בידה דרם לעלי למדק שלו לחזור לו מזה או להחזיר לו דמם, אז אני אומר, ברור, ילקח ממדק דייק. והוא לא רוצה את מי שפרה, אומר רש"י, אבל בזמן שאין מקחו בידו, שניהם אוחזים בו, אינו נאמן. למה? דכיוון דלאו עלי רמלי, אתה כבר קיבלת כסף. אתה כבר שחררת את המוצר, עשו לא דייק לזכור למי הוא. אחרי דקה שכבר קיבלת את הכסף וכבר שחררת את המוצר, הוא לא מדייק. דקה לפני שאני דפדף, יש לנו פה, אז לפי זה יוצא. בכזה מצב שאתה מחזיק את המוצר, למה הוא כן נאמן?
מי?
למה הוא כן נאמן המוכר לפי רש"י?
מדייק.
הוא מדייק. מגיע תוספות, אני לא אלמד את התוספות בפנים גדל הפה, זה תוספות מאוד ארוך, מה שיוצא מתוספות, ציינתי לעצמי פה, שתי דברים אחרים, מה הסיבה שאם המוכר מחזיק את המוצר, הוא נאמן. אופציה הראשונה, תוספות אומר, שהרגע שהמוכר מחזיק את המוצר אצלו, המוכר יכול להיות מי, איפה מיגו, איזה מיגו? למה הוא אומר, לזה מכרתי ולזה לא מכרתי, אתה יכול להגיד, לא מכרתי לאף אחד. לא מכרתי לאף אחד.
מה ששקר.
לא, הוא לא ישקר, אבל בגלל שיש לו את הסמכות להגיד את זה ונתמין לו כמוצר את לא, ככה תוספות אומר, אז זה המיגו, לכן אני אומר שאם הוא אומר שהוא מחר, הוא אומר לזה מחר, אז הוא נאמן. זה אופציה של מיגו אחד בתוספות. מיגו שני בתוספות, אומר עוד מיגו, איזה מיגו יכלת להגיד? שבאמת מחרתי, אבל קניתי את זה ממנו בחזרה. ואם כל זה הוא מגיע, הוא אומר לך לא, מחרתי ולא, אז פה אני אומר באמת שהוא נאמן. אבל הרגע שזה כבר לא בידיים שלו, אז אין לו שום מיגו. אז זה עוד הסבר, שתי הסברים מאוד יפה בתוספות, הסברים אחרים. מה?
זה מיגו זה.
זה מיגו.
זה מיגו שאני אגיד, אני קניתי ממך וקניתי ממך חזרה, המוכר ככה היא...
אני שואל אותך, בכזה מצב שאתה מחזיק את המוצר אצלך,
אני כל מוכר, אני כאן מעל החנות.
יש לך אופציה להשאיר את זה אצלך? לא מדבר היום. אל תכתרסים.
לא משנה, מה זה היום?
היום
אתה נכנס להשיג
מצב, אני לא מדבר איתך במושגים של היום. בעיקרון מיגו, זה נקרא מיגו, מה זה נקרא מיגו? שאתה יכול ללכת להגיד בכלל, אני לא מכיר את שתיכם, המוצר אצלי. או שאני בכלל לא מכרתי לכם את זה, או שאתה אומר אופציה השנייה, מכרתי לכם וקניתי, תביאו הוכחה שלא, אני מחזיק את זה. ואתה רואה שבן אדם לא מגיע ואומר כך, הוא מגיע ואומר לו, תקשיב, מכרתי ולא מכרתי ולא לא מכרתי. אז פה אני אומר שהוא נאמן, אבל אם קיצר זה עוד שתי הסברים של למה אם הוא מחזיק הוא נאמן. אנחנו עכשיו מדפדפים, רבי צביקה, מדפדפים, אני כבר מכניס אותך לעניינים, לדף עין דלת עמוד א', לדף עין דלת עמוד א', מגיע הגמרא ושואלת ריבונו של עולם, הגמרא מבינה עכשיו באה ומינה, שפה מדובר, שמה? שהוא רק קיבל כסף מאחד. אז שואלת אמר ריבונו של עולם, בנך זה זו, זה ממה נעקד, תראה ממי הוא לקח המוכר את הכסף. זאת אומרת, תשאל את המוכר ותאמין לו, ומה הקושייה פה, אפילו אם המקח לא בידו. אפילו אם המקח לא בידו, תראה מי שילם לו את הכסף, מי לא שילם לו את הכסף. למה אתה אומר שאם המקח כבר לא בידו הוא לא נאמן? תראה, יש לו שתי אנשים, תראה מי שילם, מי לא. אז הגמרא מתרצת, כמו שכבר רש"י גילה לנו את המסקנה, ודעת, תראו, אצלו צריכה. מה מדובר פה, דנקת מתרווי, הוא לקח כסף משתיהם. ואמר, המוכר אומר, אחד מדעתי ואחד בעל כוחי. אחד הביא לי את זה מרצון, והקונה השני שם נדחק לי, והכניס לי את הכסף שלא רציתי, ולא ידיע, אין לנו פה עדים להגיד מי הקונה האמיתי, ולא ידיע אי מדעתו ואי לא מדעתו. אז לכן אני מסכם לך, רבי צביקה, עוד פעם מה שלמדנו פה בשלב השני של הברייתא, למדנו פה כזה סיפור, הכל התחיל פה בגלל יוחסין, החלק הראשון היה יוחסין, אבל פה נתרצים דרך אגב. הנה, אתה יש לך... אתה יש לך בודקה של פלאפל, אתה מגיע בסגירה ונשאר לך מנה אחת ומגיע שתי אנשים, אני אגיד לך את המסקנה ישירות, שתיהם כבר שילמו לך את הכסף. עכשיו אחד הביא לך מרצון והשני הכניס לך את זה בכוח, מנה עדיין אצלך. עכשיו כל אחד טוען שמכרת לו את המנה. רבי, אתה יודע, זה רב, אתה יודע, כמו
שאחר
כל המים נגמר מהסופרים שם, שהלחיצו שם אחד, הייתי ראש ירד שם. הכל היה ריק שם, כמו שאתה הולך להיות רב של שנתיים, אז בכל פנים, מדובר פה שהם רבים פה, אז מי שהיה לך מנה? אז אומרים ככה, אם המנה עדיין אצלך, ומדובר פה אם רק אחד שילם, אז כמובן, הוא ששילם, אז תמיד יכול לבדוק למי ששילם. אבל אם שתיהם כבר שילמו, אחד יביא לך בעל כוחך ואחד יביא לך מרצוחך, אז ככה, אם המנה אצלך, אתה נאמן, אתה יכול להגיד, תקשיב, אני מכרתי לא ולא לא. אבל אם זה כבר יצא ממך, אז זאת אומרת, המנה כבר אצלם, זאת אומרת, לא אצלך, אז כבר אתה לא יכול להגיד מילה. למה? כי אחרי שאתה כבר קיבלת את הכסף ויצא מהידיים שלך, אין כוונות, כי כבר לא דייקת, אתה כבר שכחת. וכבר הסברנו, יש עוד שתי הסברים לתוספות, אבל אני לא נאריך עכשיו, זה דפים ארוכים. על כל פנים, זה המסקנה של הסיכום שיוצא פה מהדוגמה השנייה. הבנת? ואמרתי, אם זה אצלך, אתה משאירה שאירה שאומר שבגלל שזה עדיין אצלך, אז אתה מדייק. יש לך עדיין לחץ למי לתת את זה. הרגע שזה יצא מרשותך, אתה חיידק שוכח, אתה מכיר את הקליינטים שבאים כל פעם. אז זו הדוגמה השנייה של עסקים. אז הבאנו הברייתא, החלק הראשון בחדר לידה, מיילדת שאומרת שזה הילד הזה וזה הילד הזה. הבאנו דוגמה שנייה בברייתא פה על עסקה. עכשיו הולכים לראות הספר של אותו ברייתא, הולכים לדבר על דין תורה. עין דלת עמוד א', רבי צביקה, אנחנו נמצאים פה בנאמן דיין לומר. זה ממש המשך של אותו ברייתא ארוכה. אז ממשיכה הברייתא, ואותו דבר יש לנו פה ככה, שתי אנשים שירדו לדין תורה. עכשיו, אחרי שנגמר דינם, יש לנו פה ויכוח, כל אחד טוען שהוא זכאי. אז מה קורה פה? אז הוא אומר ככה, נאמן דיין לומר, לזה זיכיתי ולזה חייבתי. הדיין, אז הגמרא תשאל עוד דקה. אתה שומע מה שרבי דוד שואל צביקה? מה זה נקרא אם מתווכחים פה? יש לנו פרוטוקול. יש לנו פה, אמור להיות פה פסק דין של ה... זה נקרא, כמו שאמרת, זה נקרא פרוטוקול. פסק דין של הדיין, אז מה פה ויכוח? אז עוד דקה הגמרא תשאל את זה. ועל כל פנים כתוב פה שאם יש לנו שתיים שירדו לדין תורה ואחרי שנגמר דינם הם יוצאים ומתבקרים, כל אחד אומר אני, אותי זיכו ואתה חייבת, והוא אומר הפוך, אותי זיכו ואותך חייבת, אז נאמן דיין לומר לזה זיכיתי ולזה חייבתי. אבל מתי הוא נאמן? ממשיכה הביתה, במה דברים אמורים שבעלי דינים עומדים לפניו? זאת אומרת, הם לא יצאו משם משנגמר הדין. למה? אז רש"י מסביר פה אותו דבר. רש"י דיבור המתחיל, בזמן שבעלי דינים עומדים לפניו, מה אומר רש"י? הרגע שהם עדיין אצלך בחדר, רם מעלי למתקר. אתה עדיין, הדיין, כל הכבוד שאתה דיין, אתה צריך לזכור למי פסקת חיוב ולמי פסקת פטור, למה שעדיין לא יצאו משם. אבל שעדיין לא יצאו משם, מי שגמרו דינם, ואומר איש פלוני זכאי, איש פלוני חייב, שאין בעלי דין, עכשיו, מה שאין כן, שאין בעלי דין עומדים לפניו, שכבר יצאו, אז פה כבר סו לא רם מעלי למתקר. רגע שהם סיימת, הם יצאו, ואתה סיימת לפסוק, אתה יכול לשכוח את זה מהשכחה. אז לכן בכזה מצב הוא לא נאמן כבר הדיין. כי יכול להיות שאתה כבר לא מדייק, כי אתה כבר שכחת. אז לכן, מתי הדיין להגיד? נאמן להגיד את זה דווקא כשבעלי דינים עומדים לפניו. אבל אין בעלי דינים עומדים לפניו, אינו נאמן. שואל את הגמרא, ריבונו של עולם, למה אם הבעלי דינים לא עומדים לפניו, הוא לא נאמן? שואל את הגמרא, ונך זה זכותה, מענקית, מענקית. תראה, מי מבעלי הדין מחזיק פה את הפרוטוקול שכתוב פה את הזכות. זאת אומרת, הדיין כתב למישהו פסק דין שהוא זכאי והוא חייב, אז תראה, מי מחזיק, אז תמיד שיהיה נאמן. ותרץ את הגמרא, לא צריכה, שמה מדובר פה? דקרא דקריא זכותיו. שמדובר פה שהשטר הזה נאבד, זה נשרף, לא יודע, זה נאבד. אז פה אנחנו רוצים עכשיו לסמוך על אימון, אז פה אנחנו אומרים שהדיין נאמן, דווקא אם הם עדיין אצלו. אבל אם כבר יצאו, אז הדיין כבר לא נאמן, ואז צריך להתחיל את הדיון מחדש בשביל לפסוק להם. עכשיו כמובן צריכים כל הזמן להדגיש פה שפה כל הזמן מדובר שאנחנו אומרים שהדיין נאמן, מדובר פה כל הזמן באופן שאין לך פה שתי עדים. מה אני מסביר פה שתי עדים? שמדובר פה שהם הלכו לא לשלושה דיינים. הרגע שהם הולכים פה לשלוש דיינים ושתיים מהדיינים וכל שכן שלוש, זאת אומרת אם יש לך אפילו שתיים, תמיד אפילו שאחרי שיצאו אומרים מפורש אנחנו עדים שהוא הזכאי והוא החייב, אז אפילו שיצאו אפילו שיחזרו אחרי 10 יום, יש לך שתי עדים וכל שכן יש לך את כל השלוש דיינים ביחד, אז תמיד זה כוח. פה מדובר שהם הלכו ליחיד מומחה, הם הלכו פה לדיין יחיד. אז הדיין יחיד אין לו סמכות מעידות, אבל יש לו סמכות מדיין. מתי יש לו סמכות מדיין? דווקא הם עדיין אצלו, ברגע שכבר יצאו לו. עכשיו איך יכולים ללכת ליחיד מומחה? אז או שמדובר שקיבלו על עצמם, או שיש מלא פעמים שיחיד מומחה מספיק, או שקיבלו על עצמם שיהיה דיין אחד, וזה בסדר גמור. עכשיו שואלת הגמרא, ריבונו של עולם, מה אמרנו? אמרנו עכשיו שהרגע שהם יצאו מהדיין נגמר המשחק. מה זה נקרא נגמר המשחק? למה הם לא יכולים ללכת עוד פעם לדון אצלו? למה אני אומר פה עכשיו אבוד, זה מצב קשה? למה? תלך אליו, תיכנס אליו בחדר בחזרה, תן לו עוד כמה שקלים, שיעשה אצלך דין תורה מחדש, ויפסוק מחדש. שואלת הגמרא, בנהדר ונדיינו שהדיין עצמו, או מישהו אפילו ילך לדיין אחר, לאו דווקא לדיין עצמו, שידון אותם. תרץ את הגמרא, פה מדובר משהו רבי צביקה, אני לא יודע אם שמעת את זה פעם ראשונה, אבל זה כבר בגמרא במסכת כתובות רש"י מביא, זה נקרא בשודה דדייני. מה זה נקרא בשודה דדייני? שודה דדייני, עוד מעט אני אראה לך שזה נקרא, יש מצב שדיין פוסק לא על פי תורה. מה זה אומר לא על פי תורה? שאין כזה דבר בתורה עדיין. אז רש"י מביא פה גמרא שככה פוסקים שם בגמרא במסכת כתובות, מה זה נקרא? בוא תסתכל רש"י דיבור מתחיל בשודה דדייני. מה אומר רש"י? שודה דיינה זה נקרא בדין שאינו תלוי בטעם, אין פה איזה, אתה לא יכול להסתכל בשולחן ערוך, אין פה טעם, אלא הכל בפיו של דיין, יש כאלו שגורסים פה הכל לפי ליבו של הדיין. הוא מביא לך סיפור, כעיד הכתובות, היה איזה בן אדם דאמר, נכסיי, שכל הנכסים שלי יהיה לטוביה. עכשיו, הוא אמר נכסיי לטוביה, הוא לא אמר איזה טוביה. עכשיו, יש לנו פה שתי טוביה, שגרים באותו מרחק, זאת אומרת, אם יש לנו טוביה אחד שגר קצת קרוב מהטוביה השני, יש פה סמכות כנראה שהטוביה הוא התכוון לטוביה הקרוב. פה מדובר, מגיעים לך לדיין שתי טוביה, שניהם קרובים, שניהם שכנים, כולם באותו רמה, וכל אחד צועק שהבן אדם הזה התכוון אליי. עכשיו הבן אדם הזה עכשיו לא נמצא פה, עכשיו אני שואל אותו למי, נפטר, לא יודע. עכשיו כל אחד מגיע לדיין, אומר לדיין, טוביה אני, עכשיו הדיין לא יכול עכשיו לפסוק פה, ללכת לסברה חושן משפט, להיכנס מי יותר קרוב, מי הוא... כי אם הוא קרוב משפחה והוא לא קרוב משפחה, אז בטח הוא מתכוון לטוביה קרוב משפחה, אם הוא שכן קרוב והוא שכן רחוק. אבל פה אין שום סברה, שתיהם שכנים, שתיהם קרובים. אז כתוב בגמרא במסכת כתובות, שם אמרין על שודה דדייני. מה זה נקרא שודה דייני? זה נקרא למי שהתנדב לב הדיין לומר, נראה לי שזה היה רגיל אצלו יותר, זאת אומרת, הדיין צריך להיכנס לסברה שלו, אומר, תקשיב, בוא ניכנס טוב, לא פוסקים פה על פי דין תורה. הוא אומר, אז, 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 אז אם זה, אז הוא נכנס, הוא אומר, כנראה איתו פעם אחד היה לו איזה קשרים וזה, אז כנראה הוא התכוון לזה נתן, למרות שאין לך סמכות בזה בהלכה, וזה נקרא שוד. זאת אומרת, הדיין צריך ללכת מסברה להמציא. רש"י אומר, שוד הדיין למי שהתנדב לב הדיין, אומר, נראה לי שדיין רגיל אצלי יותר לזה נתן. עכשיו, מכיוון שפסק, כן, עכשיו פה גם מדובר פה בברייתא, באותו ציור שמדובר פה כזה פסק שוד הדיין. אז אם בא לחזור, אינו חוזר. עכשיו, אתה יודע למה? כי יכול להיות שעכשיו בפעם השנייה, אז לפיכך אין רוצים לחזור מדין שמה ייתנו ליבו לצד השני. כי אם אני אחזור עכשיו מהדיון השני, מה יצא? שאולי עכשיו הדיין, לכן כבר אתה לא יכול לחזור. אתה מבין מה שאני רש"י אומר, אני אגיד לך את האמת. אני לא הבנתי, וברוך שכיוונתי אחר כך שראיתי מי ששואל את זה. אני למדתי את הרש"י היום בכל, אני אגיד לכם את האמת. אני לא הבנתי את הרש"י, אומר לכם באמת. למה לא הבנתי? מה פה, מה זה נקרא שוד הדיין לפי רש"י? שוד הדיין זה נקרא לפי רש"י שמה? יש לנו פה שתי טוביה באים אליך, כל אחד אומר שהוא התכוון אליי. מה אומר רש"י? מה זה נקרא שודא דדייני? מה זה נטיית הלב? שמה? הדיין נכנס פה לסיפור לעמוק. הדיין נכנס לסיפור עמוק, ואז רש"י אפילו זורק פה מילה. רש"י אומר, אם היה רגיל לבוא אליו, אז רש"י אומר, בוא ניכנס טוב, הדיין נכנס ללב שלו, הוא לא מסתכל עכשיו, לא פותח שולחן ערוכי זה עליך, ואז הדיין מוצא איזה משהו, בטח הוא התכוון לטובי הזה והוא נותן. מה שהיה לי קשה, אז בשביל זה אתה יכול לחזור פעם שנייה. אז רש"י מסביר, אם הוא ילך לפעם השנייה, אולי פתאום ייתן לצו שני. לא. אם אתה פוסק מסברה שלך, דיין, אז למה שאתה בפעם השני תגיד, תגיד אליו.
פשוט.
זה הסברה שלך? מה
פשוט?
מה פשוט?
פשוט לגמרי.
תסביר לי,
בסדר? אתה שני אנשים בהם עומדים, ונותן לי כל אחד את הדברים שלו, אני מסתכל קצת יותר, עכשיו, ברגע הזאת אין לי, זה נראה לי קצת יותר.
למה שאתה תפעיל?
חכה, פעם השנייה, עוד פעם כל אחד אומר משהו אחר. פתאום עכשיו, מי אמר לך, אתה יודע מה, תלך פעם במשפט, ותראה אותו בן אדם, אני כשאני הולך להעזב, פעם הבאה אני אגיד משהו אחר, מה לעשות, תמיד אני
כאן לזה. מה שהוא אומר לכאורה זה מה שרש"י מתכוון.
זה פשוט מה,
זה מגיוני. רש"י
לכאורה
לא אומר
פה מילים
משחק, כי זה מה שרש"י אומר, מדין שמה יתנו לי פה, שמה יתנו לי פה לצד השני, אבל הקושייה שאני שואל זה לא כזה קושייה שזה מישהו, זה שואל רבנו תם. תוספות דיבור המתחיל שוד הדיין, אנחנו לא ניכנס לכל התוספות, אז תסתכל תוספות שורה חמישית, הוא הביא פה את הרש"י בהתחלה. תוספות שואל, וקשה לרבנו תם, דאי בסברה תן ימינסה כדי פירש בקינדרס, המי לא אמרינה דנעדר ונדיינה, דמסתמה לא יהפוך סברתו ראשונה. אנחנו אומרים אותו, בדרך כלל, אם זה אותו שתי ראובן, באים לשתי טוביה, באים פעם שנייה, והדיין פסק פעם ראשונה לטוביה הזה, כי הוא נטע בלב, אז מסתמה, 99.9, שהפעם השנייה הוא גם יפסוק
ככה. אתה לא קורא.
אז למה, אז מה ש... לא, אמרת טוב, מה, רש"י, ועוד קושיה אומר תוספות, פרק כמה דגית, נאמרין, אין לך מנה לפלוני, תמי חד הלך, אם יצאו שם מטר, זרו ליורשיה משליה. ותניה ידך ליורשי מי, עם הסיף, בקיצר אמרו שם השם, שהוא דאו, ובקיצר זה הקושיה שנייה גם רואים ככה. אז למה אני לומד את התוספות? התוספות מגיע, אתה אומר פה פשט אחר על שודה. התוספות מגיע, רש"י, מה זה נקרא שודה? אתה זורק את זה לדיין, אבל הדיין הוא פוסק לך מסברה של הלב שלו. תוספות אומר לו, תוספות אומר שודה דדיין זה משהו גם בלי סברה. הדיין זה סוג שודה זה מלשון, אתה משליך אותו וזה נהיה הפקר. זאת אומרת, הדיין פתאום יכול לעשות פה איזה משהו, יאללה, טוביה הזה. ואז, מעניין, לכן אמרתי, זה תוספות מעניין, אני מלמד את זה איתכם. מסכן מה שתוספות אומר לכם, פירוש רבנו תם. שודה דדיין זה לא מלשון שודה דדיין שהם נכנסים לסברה, וכל מה שירצה הדיין לעשות יעשה, בהפקר בדין הפקר, ולפי זה אומר רבנו תם, ושודה זה לשון השלכה, כמו רמה בים, דמתרגמין על שד הביום, וים, בקיצור הוא בקבר ראיות, בכל פנים זה תוספות מעניין. אבל בכל פנים סיימנו פה את השלוש ברייתות, אחד ראינו מתי יש למיילדת נאמנת כל זמן שאין לה ערר, אמרנו מה זה ערר, הבאנו מחלוקת, מה זה ערר, הוא ערר דווקא שתיים, הוא ערר אחד, אחר כך הבאנו במקח, שהמוכר נאמן דווקא בזמן שהעסקה, המקח לא יצא מידיים שלו, אחרי שיצא מידיים הוא כבר לא נאמן. הדבר השלישי אמרנו, כמובן מדובר פה בשודא דדייני, שהוא יכול להגיד את הפסק, מדובר פה שאין פה את הפסק דין, אז מתי הוא נאמן? דווקא בכזה מצב שהם עדיין עומדים לפניו. אם הם הסתובבו, ואין פה את הנייר, ואין פה, הם לא יכולים לחזור ולדון עוד פעם כי זה שודא דדייני, לא יודע מה לעשות פה עכשיו, זה משהו מאוד מורכב, כי אין פה פתרון, לא יכולים לדון מחדש. אין להם פסק דין, הגמרא משאירה אותנו במתח מה הם צריכים לעשות. עכשיו, הגמרא הולכת לברר, יש לי פה עכשיו כזה מאוד מעניין. יש לנו פה יולד תאומים. דרך אגב, תאומים עד היום מאוד מקפידים בלידות. יש לפעמים תאומים שזה הבדל של דקה, לפעמים תאומים שזה הבדל של 10 דקות. אבל עד היום, אם זה הבדל של דקה, צריכים לבית חולים מיד לעשות איזה סימון. אבל מה יהיה בזמן הגמרא, כמו שראינו, הבאנו מקודם לפני שהגעת רבי צביקה, שהיו 4 נשים יולדות בחדר אחד, היא אישה של כהן, היא אישה של ממזר, אישה של נתין, 4 ילדים, וכל אחד לא יודע מי, והמיילדת מגיעה ואומרת האם היא נאמנת או לא. אז הוא אמר פה, מי נאמן להגיד על יש לנו תאומים, מי הבכור, מי הלא הבכור. אז אמר רב נחמן, 3 נאמנים על הבחור. זאת אומרת, יש לנו שלושה אנשים שהם נאמנים להגיד על אחד מתאומים שהוא בחור, ואז מה נפקים? מן השעז אחרי ה-120 של אבא שלו, הוא יכל לקבל פי שתיים, מי יש מי שהבחור? מי זה השלוש? ואלו הן ככה, חיה, זאת אומרת המיילדת. עכשיו, המיילדת כמובן, עוד מעט כמרה תגיד, זה נכנס למחלוקת, המיילדת זה דווקא, עוד מאוד חבל שאני אומר מידה מידה, בוא נראה מיד בגמרה. חיה, נראה כל דבר מתי הם נאמנים. אז חיה, אביו ואימו. אבל מה? כמו שאמרתי, שאמרתי את זה מדי מהר, בכל אחד יש תפקמינה, ממתי ועד מתי הם נאמנים. זאת אומרת, המיילדת היא לא נאמנת עד ה-120 שלו, ואותו דבר נראה האימא, נראה מה עם האבא. זאת אומרת, הגמרא ככה. חיה, היא נאמנת דווקא מתי? דווקא לאלתר. כמו שאמרנו מקודם, דווקא לאלתר. עכשיו, מה זה לאלתר? הבאנו מחלוקת אתמול בסוף השיעור מה זה אומר לאלתר. אתמול למדנו את זה. יש כאלה אומרים שכל מה שלא יצא מהחדר לידה, ויש רבי אליעזר אומר שלא רק שהיא יצאה, היא לא החזירה פניה. אם היא החזירה פניה כבר, אפילו שעדיין עומדים בחדר לידה, היא כבר לא נאמנת. זה למדנו אתמול מחלוקת, זה נקרא במיילד. עכשיו, אמו, היא נאמנת דווקא כל שבעה, רק השבע ימים הראשונים. אחרי השבע ימים, היא כבר לא נאמנת. מאוד מעניין. אבל אביו נאמן מתי? לעולם. מה זה לעולם, רבי דוד? מה זה לעולם? לעולם זה מהיום הראשון או רק מהיום השמיני?
מחלוקת.
אז תסתכלו, רש"י, מרש"י מוכח פה מאוד מעניין, מרש"י מוכח שככה, החיות של הילד, השמונה ימים הראשונים עד הברית,
זה של האמא.
זה של האמא. ואז האבא בכלל לא קשור. אבא אז מכין את הברית, אבא בכלל מרוגש, אבא בכלל לא בעניינים. בדרך כלל התינוק עדיין בבית חולים, היום גם אפשר להבין את זה. בדרך כלל האמא מיולדת, מהברית, אז זה עובר רק לאבא ולא לאמא. אז מה שכתוב פה לעולם, זה מושגים, תסתכל רש"י דיבור המתחיל. מאז שהוא קרא לו את השם. כן, תסתכל רש"י דיבור המתחיל כל שבעה. אומר רש"י, זה כתוב על האמא, כל שבעה, שעדיין אין אביו מכיר בו. רק האמא. שלא יצא מתחת ידי אמו להיכנס לברית, אבל מכאן ואילך, מוטל על אביו להכירו, כדכסיף כמו שכתוב יכיר. אז מרש"י פה, כל רוב המפרשים לומדים ברש"י, שמרש"י הזה הכוונה שכתוב אצל האבא לעולם, זה נקרא רק מהברית. אבל כמו שרבי דוד אמר שיש ראשונים שגם לומדים את זה בתור רש"י, שאצל האבא זה לעולם כפשוטו. עכשיו אומרת הגמרא, איפה אנחנו לומדים שהאבא יש לו את הנאמנות הכי חזקה לעולם? אז אומרת אמר כדתניא, כשלמדנו בברייתא, כתוב בפסוק שמה, בפרשה של פרשה כי תצא שמה בין השנואה ובין, אז כתוב שמה יקיר, כי את הבכור בין השנואה כתוב יקיר. אז חכמים דרשו מה הכוונה יקיר? יקירנו לאחרים. זאת אומרת, אם אין בית דין מכירים שהוא בכור, אז האבא יכול להכיר, להגיד, תשמע, זה הילד שלי בכור. עכשיו, מכאן אמר רבי יהודה, אז עד מכאן אפשר לסכם. עכשיו מכאן מתחיל פה מחלוקת שנייה. מה יוצא פה רבי צביקה? נסכם לפני שאנחנו ממשיכים. אבא נאמן להגיד שהילד בכור מהגיל הברית עד לנצח, לומדים את זה במילה יקיר. אמא רק השבע ימים הראשונים עד הברית, אחרי שמכניסה לברית היא כבר לא כל כך נאמנת. והמיילדת זה דווקא בשעת הלידה, או שעד שהיא יוצאת, או שעד שהיא מיילדת. עכשיו מגיע רבי יהודה, ממשיך פה את הברייתא. מכאן אמר רבי יהודה, שבזה שכתוב שאבא נאמן להגיד הילד שלו שהוא בכור, מכאן אמר רבי יהודה, נאמן אדם לומר זה בני בכור, זה ברור. וכשם שנאמן לומר זה בני בכור, כך נאמן גם אבא, במקום גם להגיד לו דברים טובים שהוא בכור ויקבל פי שניים, האבא גם נאמן לפסול את הבן שלו. מה הוא נאמן להגיד? זה בן גרושה וזה בן חלוצה. מה זה קשור? יקיר כתוב על בכור, על לתת פי שניים. למה אתה עושה פה כשם שנאמן לומר זה בני בכור? ובאמת חכמים חולקים. החכמים אומרים, אינו נאמן. חכמים אומרים ככה, מה שהוא נאמן זה דווקא להכרת בכור. לפסול? אתה לא יכול לפסול את הילד שלך. אבל אנחנו צריכים להבין...
מה זה בין השנואה? שנואה מזה. במעשה, זאת אומרת שכאילו... יכול להיות שגרושה בה.
יש לי שאלה אליך. יש לנו פה מחלוקת רבי יהודה וחכמים, האם אבא נאמן להגיד על הילד שלו, שלפסול את הילד שלו או לא. מאיפה הוא לומד את זה? מהיקיר. שמה? כמו
שאבא נאמן... הבכור בין השנואה, יקיר. אז אמרנו, מה זה שנואה? שנואה... כמובן שהיא גרושה.
הוא גאון זה. מה אתה מתרץ? יפי, תמשיך.
שנואה, זאת אומרת שהיא שנואה מאמת על המקום.
שמה זה שנואה? שנואה בנישואיה. כן. על מה זה אומר שנואה בנישואיה?
שהיא גרושה או חללה.
אנחנו מאמינים לו. פה אנחנו רואים שנאמן לפסול. זה תירוץ אחד של תוספות.
לא, זה אני לא מבין את זה בכלל.
מאוד יפה, כי מה אמרנו? מה זה? בתוך היקיר. זה תירוץ אחד של תוספות, ברור שכמעט.
אבל שמה, זה נכון שזה בן שנואה כולו יפה, אבל שמה הפסוק מדבר על הירושה. שהוא על פי שתיים, כתוב בפורט הפסוק.
הוא הבין, הפסוק הזה מדבר על הירושה. אבל איפה הפסוק אומר על הירושה שהוא נאמן? בכזה ציור, שאני אומר שהוא בן שנואה. עכשיו, איך אני מאמין לו? מה זה סנועה אמרנו לפני שבועיים למדנו את זה? סנועה בנישואיה.
כן.
איך אתה מאמין לו ש... איך אתה פוסק?
מי אמר שאני מאמין לו? יש כאן עדים, רואים שזה כאן דושה.
אתה מאמין לו את כל הדבר, יקיר, אתה מאמין לו את כל הסיפור. אתה מאמין לו גם כשהיא סנועה בנישואיה, זאת אומרת יש פה גם פסול.
מה זה סנועה? אבל פסול לא על פיו. לא על פיו אני אומר, מה? הוא יכול לפסוק אשתו?
על כל הפרשייה הזאת כתוב יקיר. זה התירוץ, עוד דקה תראה תוספות את הדבים, זה התירוץ השני תוספות. תירוץ ראשון תוספות אומר לו, מה? שפה מדובר בסוג החטים צה מסוים. פה זה מאוד מעניין, פה יש לך אבא, תחת תוספות את התירוץ הראשון, תקף נראה את זה לפני. יש לו פה רשימה של ילדים. אתה יודע, הוא כבר בן 16, הוא כבר בן 17, הוא 13, ופתאום יש לו ילד שם שהוא בן, ילד הכי קטן מכולם, קטן מיותר. פתאום מגיע אבא. ואבא אומר, תקשיב, על הילד יש לו פעם, אתה יודע שיש לו ילד בן 8? הוא אומר, על ילד בן 10 הוא הבכור שלי. הוא נאמן או לא נאמן?
באמת שהוא לא נאמן.
הוא נאמן.
מה, אנחנו רואים שזה כאן בגיל 10 וזה כאן ב-18, אני יכול להגיד?
אז זה מגיע הברייתא ואומר, יקיר, שאבא נאמן ללכת להגיד על הקטן שהוא בכור. מגיע רבי יהודה, אומר, מה יוצא פה? הרגע שהוא נאמן, אז מה עם כל הילדים הגדולים? ממזרים. ואני אומר, יקיר שהוא נאמן, אז פה אני רואה שאבא גם נאמן לפסול. כי מזה, אם יש לי כזה ציור שיש לך פה סדרה של ילדים גדולים, מגיע הילד הקטן, אבא אומר לה שהוא בכור, הוא יהיה נאמן, זה לכולם, כתוב יקיר. איי, על חשבון הזה אתה פוסל פה מלא ילדים ממזרים, אז מהיקיר הזה אומר רבי יהודה שאני רואה מפה שאבא כן יכול לפסול ילדים. חכמים חולקים, אומרים, מה פתאום? אין דבר כזה לפסול ילדים, הילד הזה יהיה בכור והם לא יהיו ממזרים. זה שאתה מסתכל עכשיו תוספות, תוספות, דיבור המתחיל כשם. תוספות השני, שואל תוספות, אם תומה, מנהלה לרבי יהודה עד נאמן לומר זה בני בן גרושה וחלוצה, בשלם הזה בני בכור, בני לו שיהיה נאמן עליו ושהוא נאמן דבר טוב לבלד, שעל ידי כן יטול פי שניים, וזה כתוב יקיר, אבל לפוסלו המי נאמן, ויש לתרץ, אומר תוספות, עד נאמן לומר זה בני בכור, מה ירא בתינוק בין הבנים, ואומר על קטן שבבנם, שזה בכור, ואפילו אחי נאמן, ואף על גב שעל ידי שהוא מעיד על זה שהוא בכור מחזיק את הגדולים לממזרים, פה אני רואה שנאמן אבא לפסול את הילדים. התירוץ השני שאתה ברוך שכיוון תמיד בחיים לא הייתי מגיע לתירוץ שלך, כל הכבוד לך, זה תירוץ מסוג קשה. ורבנו אליהו אומר מה שאתה אמרת, ורבנו מפרש, דהיינו תמה דנאמן בשביל נכסים, כי את הבכור בן השנואה יקיר. מאמרין עליהן, מה זה נקרא שנואה? שנואה בנישואיה, כלומר שהיא בלם. וכי יקיר, הולך התרווה יקיר שהוא בכור, ויקיר שהוא גם כבן שנואה בחלוצה. זה שנואה בנישואיה, וכן מצאתי בירושלמי.
מה זה היה בין שנואה, כלומר שנואה בנישואיה?
שנואה בנישואיה, שלא הכוונה שהיא שנואה שאתה שונא אותה, או שהיא. מדובר פה שנואה בנישואיה שעברת על איסור תורה, התורה אומרת אסור, בוא נגיד אמרנו דוגמה, כהן לגרושה, כהן ידיעות לגרושה.
אבל זה כתוב יקיר לתת לו פי שתיים, לבין השנואה.
אז עם כל זה אנחנו אומרים שהתורה אומרת שאת הבכור הזה צריך לתת לו פי שניים. מה זה נקרא אבל שנואה? שנואה זה נקרא שהקדוש ברוך הוא לא אוהב את הנישואים שלהם, זה נישואים שלה. והתורה אומר יקיר שאנחנו גם מכירים בזה. זאת אומרת, מה אתה מכיר לזה? אתה מאמין שהיא שנואה. איך אתה מאמין שהיא שנואה? פה אני רואה שאבא יש לו נאמנות גם כן לפסול את הילדים שלו. למרות שאם זה לנו,
אני הבנתי שהיא שנואה, שהוא התחתן, היא בחרת יותר צעירה, אבל זה...
הגמרא אומרת, מה הקשר? הגמרא שואלת לפי הפשט שלך, רבי צביקה, הגמרא שואלת לפי הפשט שלך, למה שאני אגיד שבגלל שאתה שונא אותה, כבר היית את התיאור ירושלמי, כיוונת ל...
בוא, מה הגמרא?
אז הכל פנים, אנחנו...
זאת אומרת, זה סיפור בתורה, כלומר, שנייה הכיר לתת על פי שתיים.
קודם כל זה סנוע, כי אתה עשית כאן עבירה איתה, אבל זה לא כמו שפשוט אומר, אתה נותן לך לשנוא בן אדם, אז לא יכול לשנוא בן אדם, אז אם אתה יכול לשנוא
אותה. אנחנו מתקרבים...
לא, אבל למה הוא כותב לתת על פי שתיים בתורה?
כן, כי אתה לא אומר, אתה מושא
תתחתן, כן. הבן שאלה זה הבכור, הבכור זה הבן של השנואה. הוא לא יכול להגיד, בגלל שאני שונא אותה, אז כאילו, אני לא יותר הבכור של הפי שתיים.
אנחנו...
בכור זה בכור. כן, אבל על פי הפשט, כאילו, שהוא אסור לו לעשות הבדל, אם זה בכור ומגיע לו, אז זה מה שמגיע.
זה ראשית עוני, זה
אומר. אנחנו רוצים להמשיך, הזמן רץ, ואנחנו עדיין בעמוד א', ואתה מיד כל יום
אחד. מה?
כי לא, אנחנו אומר, אז ברוך השם הזמן רץ. אנחנו ממשיכים. אנחנו למדנו שיש בגמרא צביקה מושג של שטוקי. מה זה שטוקי? הסברנו אתמול בריחות ובתחילת המשנה. שטוקי זה נקרא שהילד הזה יש לו אימא ודאית. אבל אין, לא יודעים מי אבא. עכשיו, שטוקי זה לשון שהרגע, לא יודעים מי הביאה את הילד, היא הלכה עם מלא. וכמו שהדברנו אתמול, שטוקי מדובר פה באישה פנויה. הסברנו אתמול, אישה רווקה, לא אשת איש. אז אמרנו כבר שמדין תורה אפילו הילד כשר, רק חכמים עשו מעלה ביוחסים, שאמרו שהשטוקי הזה אסור לו לבוא לקהל. מותר לו רק להתחתן, אמרנו, עם ממזרים הוא יכול, אפילו שהשטוקי הזה יש לו 50%, יש לו מעל 50% בטוח שהוא יהודי כשר למהדרין, שאבא כשר. עם כל זה אמרנו, שממזר הוא כן יכול, ממזר הוא כן יכול לבוא, כי כל האיסור לבוא לממזר, לא יבוא ממזר בקהל השם, דווקא קהל ודאי. הוא ספק, אז הוא יכול להתחתן, ככה הסברנו. עכשיו, מה זה כנראה שטוקי? שטוקי הסברנו זה מלשון שאם הילד קורא למישהו אבא, אז האמא משתיקה אותו. כי לא בטוח שזה אבא. אז אמרנו שהשטוקי הזה נכנס לפסולי קהל, הוא יהודי שהוא פסולי קהל, ויש לו אגפים, הוא לא יכול להתחתן עם כל אחד ואחד. למדנו שם בסוף המשנה, בפרק 10 יוחסין, כתוב שם בסוף המשנה, אבא שאול היה קורא לשטוקי, הוא לא היה קורא שטוקי, היה קורא בדוקי. מה זה נקרא בדוקי? שאתה יכול לבדוק פה. מה זה נקרא אתה יכול לבדוק? שאם האמא עכשיו תבוא ותגיד, תקשיב, לזה ניבלתי וזה כשר, אז אבא שאול אומר, תהיה נאמנת והילד יהיה כשר 100% למהדרין. אז הילד אומר, אם האמא בדוקי תבדוק, ואמא תגיד, אני כשר ניבלתי, זה שיטת אבא שאול. השואלת עכשיו הגמרא, אנחנו עכשיו נכנסים עוד פעם, מה שאולי היה קורא לשטוקי בדוקי? שואלת, מה בדוקי? מה זה נקרא לשון הזה שאני אומר לך בדוקי? אילמה, אם תרצה להגיד שמו שאני הסברתי לך, פשוט ככה הסברנו במשנה, שבודקין את אמו, אתה הולך לשאול את האמא, אמא יהודיה צדיקה, משפחה טובה, כשרה, הולך לשאול אותה למי נבנה, והיא אומרת לי, כאשר נבלתי נאמנת, השואלת הגמרא, לפי זה יצא כמי אבא שאול סובר, כמן, הוא סובר כרבן גמליאל. שואלת הגמרא, אם ככה, למה המשנה רבי הקדוש, שמסדר פה את המשניות במסכת קידושין ובכל הש"ס, למה בכל המשניות, למה הוא צריך לחזור על זה עוד פעם, אם יש לנו כבר משנה מפורשת במסכת כתובות, שיש לנו שם את שיטת רבן גמליאל, אז שם היינו צריכים לכתוב גם כן שבא שאול סובר כמו רבן גמליאל. מה אתה צריך לחזור על זה עוד פעם? שואלת אמרה, זה תנין אחד הזה, אם איפה ראינו את ההלכה הזאת? תתנן, יש משנה מפורשת במסכת כתובות. פתאום אנחנו רואים, זה קורה לצערנו גם היום, רבי צביקה, הייתה מעוברת. מה מדובר שם הייתה מעוברת? רבקה, פנויה, פתאום מעוברת, ואנחנו לא יודעים ממי. ואמרו לה, שואלים את האמא, מה טיבו של עובר זה? מי היית? אמרה להם, איש פלוני. וכהן הוא, כהן הוא הכוונה פה, לא כוונה דווקא כהן, כוונה שמיוחס, לא למישהו בעייתי. אז מה הלכה, היא נאמנת או לא נאמנת? אז כתוב שם ככה, שתי תנאים, רבן גמליאל ורבי אליעזר אומרים, נאמנת, זאת אומרת, היא נאמנת שהיא לא נבלה לפסול, רק היא נבלה לקשר, כי אנחנו מעמידים אותה על חזקת כשרות והכל תקין. מגיע שם רבי יהושע חולק על השתי התנאים האלו, ורבי יהושע אומר, לא מפי אנו חיים, היא לא נאמנת להגיד שהיא כשר נבלה, אז אם ככה היא בחזקת מעוברת, ספק, קיצור, ילד שטוקי, היא לא נאמנת. ואמר רב יהודה, אמר שמואל, איך ההלכה? ההלכה כרבן גמליאל. אז רבי הקדוש היה צריך להגיד שמה שגם לפי אבא שאול היא נאמנת, ולא להביא את זה עוד פעם פה, אם זו אותו שיטה. מתרצת הגמרא, לא, רבי הקדוש צריך לכתוב פעמיים, גם פה במסכת קידושין, שאנחנו מדברים על שטוקי, וגם שמה שמדברים שמה על פנויה שהיא מעוברת. למה? כי הדעות שלהם, של רבי ורבן, של רבן גמליאל ואבא שאול, לא שווה לגמרי. למה? איפה יש יותר מסתבר להכשיר, רבי? איפה יש יותר מסתבר להכשיר? במקרה שלה היא מעוברת שמעוברת, או במקרה שלנו פה?
מה זה המקרה שלנו?
המקרה שלנו זה ילד שטוקי.
מה?
ילד שיש לנו כבר ילד שטוקי, הוא כבר פה בעולם, והוא מגיע, היא אומרת אחר כך אני נבהלתי אליו, או שהיא עדיין מעוברת. אז הוא הולך להגיד שיש הבדל, אומרת הגמרא למה? חדה, הוא בכתובות, אתה צריך להגיד, להכשיר בה. שמה אין עדיין ילד, שמה יש לך כל אישה מעוברת באישה עצמה. פה רבן גמליאל אומר, שהיא עצמה נאמנת להגיד שהיא נבלה לקשר ולא נבלה, אז יוצא שאם היא מידת כהן, יכולה להמשיך לאכול בתרומה. היא עצמה אחר כך בזיווג האמיתי, היא לא נפסלה, יכולה להמשיך, יכולה אפילו להתחתן, ללכת להתחתן עם כהן. עד כדי כך, זאת אומרת, היא לא פסולה. אבל אנחנו לא מדברים פה להכשיר את העובר שלה. זאת אומרת, אם בוא נגיד הילד שלה, העובר שלה יהיה בת, אם יכולה להתחתן מכהונה, שם יכול להיות שרבן גם יגיד שלא.
למה, היא לא נקראת חללה או משהו כזה?
בכזה מצב, אם היא נבלה לקשר, לא. לא. למה שתהיה חללה, היא נבלה לקשר. אתה יכול לקרוא לה, זה סוג של זנות קל, אבל זהו, לא. טוב, שאני לא יודע למה. למה היא לא נקראת זונה, דוד? למה היא לא נקראת זונה?
נבלה בלי קידושין.
פנוי הבעל הפנויה שלו לשם קידושין, זה סוג של... זה סוג שלא, לא יודעים. בזמן הגמרא, אסור להגיד את זה היום בפומבי, כי אמרתי לך, כבר אמרו את זה עשר פעם, צריך להנגיש את זה. היום זה אחרת מפעם, כי היום כולם נידות. היום בחור שלא הולך על פנויה, אם היא נידה, חייב כרת, זה לא קשור. אבל פעם, צריכים להגיד את זה כל הזמן לפרסם, אלא אנשים לא יודעים. אבל בזמן הייתו... הכל פנים, אבל פה מגיע המשנה שלנו, מה הוא מדבר? שלא רק ה... לא רק האמא מוכשרת, אנחנו מדברים פה על הילד, האם הילד בחזקת כשרות או עד כדי כך שאם השטוקית הזאת היא נקבה, היא תוכל להתחתן לכהונה או לא. אז פה מגיע רבי הקדוש, מגיע את שיטת אבא שאול, שאני אומר שגם הילד, זאת אומרת לא רק האמא, האמא נאמנת לא רק לגבי עצמה, גם לגבי הילד, זה כבר חידוש, כי שם מרבן גמליאל בעצמו אנחנו לא מדברים לגבי העובר, מדברים רק לגבי הנאמנות על האישה בעצמה.
זה לא אוטומטית?
מה פתאום, זה אומר פה שלא.
תסביר לי למה.
במילים אחרים,
שם... אם הייתה מעוברת, זאת אומרת שהיא קשרה, למה העבר שלה
לא יהיה טובה? כי היא היה לה חזקת כשרות והילד לא.
מה?
כי היא יש לה חזקת כשרות והילד לא. רש"י אומר את זה. האמא היא הייתה בחזקת כשרות, היא יכולה להישאר בחזקת כשרות. הרובה מהרגע הראשון, מספק שאלה, מי אבא? המגיע, המגיע הבא שהוא לא אומר, אם כל זה בשטוקי, זה שיטת הבא שהוא נשאר. אפילו לילד, אם האמא תגיד לי כאשר נבלתי, יש לה גם סמכות אלף, זה החידוש. אומרת העם, וחד הנכשיר גם כן בביתה. שואלת הגמרא, התירוץ הזה באמת יפה, אניחא למאן דאמר, יש שם מחלוקת בכתובות, שיש איתה. לפי אניחא למאן דאמר בכתובות לדברי המכשיר בא פוסל בביתה. אז הבנו מאוד יפה, שלפי רבן גמליאל באמת הנאמנות שמה בפנויה מעוברת, אז זה רק לאימא ופוסל בבת. לכן החידוש פה אצל הבא שאול, שהנאמנות בשטוקי זה גם האימא נאמנת גם להכשיר את הילד שלה. אלא למאן דאמר שם במסכת ראות של דברי המכשיר בא. לפי רבן גמליאל שהוא מכשיר את האימא מכשיר גם כן בביתה, אז לפי זה יוצא. אין, אז עוד פעם, אז כבר ידענו את זה שם, אז הבא שאול לא מחדש פה כלום. אז הבא שאול, זה מחלוקת שם. אז הבא שאול, מה יעשה להשמין, אה? תרץ את הגמרא, אני אסביר לך, עדיין החידוש של הבא שאול יותר מהחידוש של רבן גמליאל, למה? והבא שאול עדיפה מדרבן גמליאל, למה? דהי מהאטם, אם היית לומד את זה רק משם מרבן גמליאל, כאילו, ששם כתוב שהוא מכשירים את האמא, אבל השיטה הזאת היא סוברת שמי שמכשיר את האמא מכשיר בה. אבא אמינא, אתה יודע למה? למה דווקא שם היא נאמנת גם לגבי הילד שלה לפי השיטה הזאת במסכת כתובות? מה הכוונה, מהי כל האסורים לבוא בקהל? מה הכוונה שאנחנו מתחילים פה את הנקמה, שכל האסורים לבוא בקהל מותרים לבוא זה בזה? אילה מה שאתה מתכוון להגיד, ממזרה הוא נתינה, היא נתינה שהם פסולים 100%, ושטוקי והסופי שהם פסולים מספק, שמותר להם להתחתן ביניהם, תנא לריש, למדנו את זה מיד בדף סמכת עמוד א' בתחילת הפרק, למדנו מפורש, ממזרהו נתינה, שטוקי והסופי מותרים לבוא, זה בזה, זה קושייה ראשונה. וסו, עוד עניין הוא קושייה, רבי יהודה אוסר, על איזה מן הפסולים, רבי יהודה אוסר להשתדך. אילה, האם תרצה להגיד שמדובר פה עבדאן בספקן, שרבי יהודה רוצה להגיד שפסול ודאי ופסול ספק אסור להם, רק ודאי וודאי, לא יכול להיות ככה, למה? כי זה שיטת רבי אליעזר. אז אם רבי אליעזר אומר ככה, אז רבי יהודה לא סובר ככה. אומרת הגמרא, עמידה שואל, אי אפשר להגיד ככה, למה? עמידה קטן לספר, רבי אליעזר אומר ודאן וודאן מותר, ודאן מספקן וספקן מספקן וספקן מספקן אסור מכלל, ורבי יהודה זה שיטה שנייה, זה לא אותו שיטה, מכלל רבי יהודה לא סביר עליה. עכשיו ממשיכה הגמרא רוצה להתחיל את הרצף. וכי תמה אומרת הגמרא, אולי מה שרבי יהודה עושה, אתה יודע מה? ציור אחר, איזה ציור? הגר בממזרת. מה עדי? רבי צביקה, גר, מותר להתחתן עם ממזר, גר צדק. מותר להתחתן עם ממזר או לא? אז הבאנו מחלוקת ידועה, הבאנו את זה יום שלם, עמדנו בשיעור רבי יהודה ורבי יוסי, ולמעשה, מה הנפקמינה? שאני אומר לא יבוא ממזר, כתוב בקהל השם. גרים נקראים קהל השם או לא נקראים קהל השם? אז רבי יוסי סובר שקהל גרים
לא
נקרא קהל השם.
אז לכן... באמת יכול.
כן, צודק, זה רבי יוסי, עד קהל, אחר כך רבי יוסי, אתה צודק. כן, עד קהל גרים לא נקרא קהל, אז לכן אני אומר שגר יכול להתחתן עם זה. אבל לפי רבי יהודה באמת, קהל גרים נקרא קהל, הוא 100% צודק, זה רבי יוסי. רבי יהודה סובר קהל גרים נקרא קהל, ולכן אני אומר ש... זה יכול להיות שרבי יהודה עושה, הולך על הסיפור הזה, הגר בממזרת, ורבי יהודה לשיטתו, שהוא אומר שקהל גרים נקרא קהל, ולא יבוא ממזר בקהל השם, אז הוא אומר עושה. שואלת, אמר, בוא לא שואל להם, בוא תפתח איתי, אנחנו עכשיו באותו עמוד במשנה. אנחנו מדברים פה, כל אסורים לבוא בקהל, מותרים לבוא זה בזה. רבי יהודה אוסר על מה? על גר בממזרת? איפה כתוב פה גר בממזרת? שואלת, אמר, אם תרצה להכיר את רבי יהודה אוסר על גר בממזרת, שואלת, מי נדע בגר בממזרת? קטנה? הרי מה כתוב במשנה? כל אסורים לבוא בקהל קטנה. לכן אנחנו מנסים פה לתרץ, ואנחנו צריכים פה להתחיל להסביר לאט לאט איך אנחנו מתרצים את שתי הקושיות. מגיע אמר רב יהודה, רב יהודה פה זה אמורה, שהוא הולך להסביר לנו פה את שיטת התנא רבי יהודה על מה הוא אוסר, ומה הכוונה שתנא קמא בא להוסיף פה שאנחנו לא היינו יודעים מהמשנה הראשונה. באמת רבי יהודה חולק על היתר גר בממזרת. ובעניין הזה מדבר גם כן תנא קמא. מה שאמר תנא קמא, כל האסורים לבוא בקהל, הוא לא מתכוון לפסולי קהל פה. אנחנו כל הזמן ראינו כל האסורים לבוא בקהל, מה הסברנו? קהל שלנו. קהל ישראל. ולא מדובר פה מקהל שלנו, קהל פסול רגיל. מדובר פה קהל, איזה קהל? קהילת הכהונה. צביקה, קהולת הכהונה, על זה אומר פה תנא קמא.
פסולי כהונה.
כן, קהל כהונה, אבל זה אני אומר, איזה פסולי כהונה. אז עכשיו אנחנו מדברים. בין ד' עמוד ב'. אחי קמא. כל האסורים לבוא בקהל, כהונה. כהן יכול להתחתן עם גיורת?
לא.
מה? כהן יכול להתחתן, מה הסיבה שכהן לא יכול להתחתן עם גיורת?
תלוי, זה נקרא בהכרח חכמים.
אז יש מחלוקת בזה, לפי, בפשטות, לפי רבי שמעון בן יוחאי, הוא סובר שכל הסיבה שאסור להתחתן לכהן עם גיורת, זה מטעם שהיא זונה. מה זה? כי כל גיורת הייתה גויה, וגויה זה זונה. לפי זה, מה יצא הדין אם הבחורה הזאת צדיקה התגיירה בפחות משלוש שנים, יום אחד? אז אנחנו יודעים שהיא עוד לא ראויה לביאה, ואפילו שהיא עוד לא ראויה לביאה ופתולותיה חוזרות, אז לפי הטעם הזה, אז פחות משלוש שנים יום אחד אם היא התגיירה, וכזה מצב אין פה את הטעם הזה. אבל יש לנו עוד שיטה, שהשיטה הזאת היא של מה הסיבה שכהן אסור להם ביורת, ומוסך הפסוק ביחזקאל, שציינתי זה לעצמי את הפסוק פה, כתוב בפסוק ביחזקאל, כי אם בתולת מזרע ישראל. אז פה אנחנו לומדים שכהן צריך להשתדך משהו בתולה שהיא מגיעה מזרע ישראל, וגיורת לא מגיעה מזרע ישראל, אז לפי הטעם הזה, אפילו גיורת פחות משלוש שנים, זה לא משנה פה, כי לא קשור לטעם של זונה, אז גם כן כהן אסור להשתדך. זה הקדמה סתם להבין פה מה היא. עכשיו אומרת מה ככה, תנקם אומר פה ככה, כל האסורים לבוא בקהל, מה הוא מתכוון קהל? הוא מתכוון פה, כל האסורים לבוא בקהל כהונה. היא הולכת פה למטבח. כל האסורים, צלח אותה. כל האסורים לבוא בקהל כהונה, עם מה עינינו, מי זה אותם פסולי כהונה שהם לא בכלל פסולי הכהונה שהם עמדו במשנה?
פסולי קהל, זה לא זה.
מה?
במשנה מדברים על פסולי קהל, לא?
שברתי, אז מי זה הפסולי קהל? שגם במשנה גם למדנו שם פסולי כהונה.
לא כהונה, שמדבר
כהונה. למדנו שם החלל וזה, נכון, זה מה שאמרתי. מי זה אותם פסולי כהונה שזה לא בכלל פסולי הקהל שלמדנו במשנה, זה מה שאמרתי. אמרת מה, זה גיורת פחותה מבת שלוש שנים ביום אחד. גיורת צעירה פחות משלוש שנים ביום אחד. אידלו כרבי שמעון ביוחאי שהוא סובר שגיורת פחותה משלוש כן מותרת לכהונה. וזה עוד דקה, עוד חצי דקה, הגמרא מגיעה לשאול, למה אתה צריך להוקים את זה בגיורת פחות משלוש שנים? תגיד גיורת מעל שלוש, והגיורת מעל שלוש, מה אתה צריך להגיד פה עכשיו, מה אתה מרוויח פה מידה שאתה אומר שמדובר פה גיורת פחות משלוש שנים? ואני אומר, ולא כמו רבי שמעון ביוחאי, שמתיר רק אסור, תגיד גיורת מעל שלוש, גיורת מעל שלוש, ניקול על מה אסור לבוא. נכון? אז זה הגמרא עוד דקה תשאל, אז עוד פעם, בוא נסביר לפני שאנחנו מתקדמים, מה מדובר פה? שכל האסורים לבוא בקהל, מי זה? מדובר פה באמת על גרים. שפה אני אומר שמדובר פה כל אסורים לבוא בקהל, הכוונה בקהל כהונה, ועל זה מגיע תנא קמא ובא להוסיף על המשנה הקודמת שהגיורת הזאת היא גם כן מפסולי, איזה פסולי? לקהל כהונה. ואז אני אומר שמותרי לבוא, זה לא כרבי שמעון ביוחאי שהוא סובר שגיורת פרוטה משלוש שנים, מותרי לבוא זה בזה. עכשיו, כן, רשי מסביר את זה מאוד יפה, אבל אמר, נראה לי שאמרתי את זה כבר מאוד יפה בעל פה. רשי מסביר פה מאוד יפה, זה לא כרבי שמעון, רשי לא כרבי שמעון אמר לכמה בפרקים, גיורת פחותה מעט שלוש שנים בשביל הכהונה, ואז הוא מסביר, ואחרי כמה, מה שלמדנו במשנה, הוא מסביר את המשנה, כל האסורים לבוא בקהל כהונה, עם מים יהוד, הם מרבעי כלל היתר על הראשונים, שאסורים בקהל ישראל, והמשנה הראשונה מדובר על כאסורים בקהל ישראל. אז הוא מוסיף פה מי, גיורת שפחותה מבת שלוש שנים, וכל שכן יתרה על בת שלוש שנים, אם מותרן אנא חסורין, גיורת עם המזרים ונתינה, ושתום כי לבוא זה בזה. זה מה שאומר לך שאותו גיורת שהיא אסורה לכהונה, אז מה, אז אני אומר...
היא יכולה לבוא עם
המזרים. היא יכולה לבוא עם כל הפסולים, אבל עם הכהונה לא. עכשיו שואלת הגמרא דרך אגב, למה אתה צריך
לבוא... מה הכהונה לא?
מה?
היא מותר לה, ככה אומר, מה זאת אומרת?
גיורת לכהונה לא. גיורת פסולה...
היא גיורת מהפסולה...
גיורת שפסולה לכהונה יכולה להתחתן עם הממזר...
היא יכולה להתחתן עם הממזר וזה, לא?
לא, אתה אומרת שלא יכול לכהונה. אמרתי גיורת שפסולה לכהונה יכולה להשתדך עם כל הפסולים האחרים, זה מה שאמרתי, אם אני לא יודעת, זה מה שאמרתי. שואלת הגמרא, למה אתה צריך לבוא להגיד פה, קימת כזה, אם אתה רוצה להביא פה את הרעיון, שאני הולך פה לגיורת שאסורה לבוא לכהן, למה אתה צריך להגיד פחות משלוש שנים ולא כמו רבי שמעון בר יוחאי? תגיד גיורת מעל שלוש, וזה לכולם על מה אסור. שואלת הגמרא, ונוק מה בבת שלוש שנים יום אחד, ואפילו לרבי שמעון בר יוחאי, שאותה גיורת אסורה לבוא לקהל כהונה, למה אתה צריך לבוא?
כל אחד מטעמים שונים.
מתרצת הגמרא, אם כן, אם תנא קמא היה מדבר פה רק בגיורת שהתגיירה לאחר שלוש שנים, אז היה עולה, וזה כולם על מה, היה יוצא באמת שהיא אסורה לכהונה, אז היה עולה מדבריו איזה סוג של קושייה, שגיורת פחותה משלוש שנים כן מותרת לכהונה, הייתי מדייק. שגיורת פחות משלוש שנים כן מותרת לכהונה, ואז למי היא אסורה? היא תהיה אסורה לממזר, ואז יצא לי פה בעייתי. איך הבוא נאמר? אם כן, אם אתה תגיד ככה, שאתה נקמה מדבר רק בגיורת שהתגרה לאחר שלוש שנים ולא פחות, אז מציד התברה, תברה זה לשון שבירה, כאילו התשובה פה מוכנה בצד. למה? כי אם אתה תגיד שמדובר מעל שלוש שנים, אז אני אדייק לך דיוק. אלא תמה, כל הסיבה שאני אומר, שאותו גיורת גדולה יכולה להתחתן עם כל הפסולים, היא אסורה בכהונה, לפסולים היא מותר, אלא למה דבת שלוש שנים יום אחד, אני בכלל פסולי כהונה. הפחותה מבת שלוש שנים ביום אחד, אם התגרה שהייתה קטנה, ומותרת לבוא בקיאל כהונה, אז מה יצא הלכה לפי רבי שמעון בן יוחאי? היא צריכה להיות אסורה לבוא זה בזה. אז לפי זה יצא שגיורת, אני צריך לחלק. איזה גיורת אני אומר מותרת להתחתן עם פסולים? דווקא גיורת מעל שלוש שנים. גיורת פחות משלוש שנים שלפי רבי שמעון בן יוחאי אני אומר שהיא מותרת לכהונה, אז היא תהיה אסור לבוא לפסולים. אומרת הגמרא, החלוקה הזאת היא לא מסתברת, למה? כי הרי פחותה מבת שלוש שנים יום אחד לרבי שמעון בן יוחאי, דמותרת לבוא בקהל כהונה, ועם כל זה הן מותרות לבוא זה בזה. ומה הסיבה? כי הוא סובר שקהל גרים לא נקרא קהל. אז אם קהל גרים לא נקרא קהל, אז מאותם טעם, יש לנו גם להתיר גיורת שהתגרה ביותה פחותה מבת שלוש שנים בפסולי קהל, כי לא בכלל קהל. והדיוק יצא טעות, אז בהכרח שתנא קמא לא סובר כרבי שמעון. הכוס עובר שכל גיורת אסורה בכהונה. גם גיורת שהתגרה ביותה בת שלוש שנים וגם התגרה לפני הזה. אז לכן אמרת נקמה את הכלל הזה, שכל האסורים לבוא בקהל כהונה יותר מבסלי קהל, שאני לא אבוא לטעות. זה כל הדבר שאני מרוויח. עכשיו, לפי זה, מה זה נקרא שאני אומר רבי יהודה אוסר? על מה עולה רבי יהודה אוסר באמת? אז לפי התירוץ הזה, מאוד יפה. לפי התירוץ הזה, אז רבי יהודה אומר שגר וממזרת, יהיה אסור. למה רבי יהודה אומר גר וממזרת יהיה אסור? כי הוא סובר שקהל גרים נקרא קהל. אז באמת לפי התירוץ הזה, לפי רבי יהודה, אמור יוצא לתרץ ככה. המשנה פה מוסיפה לנו משהו שלא דיברנו, כי פה אנחנו מדברים כל הפסולים, לא פסולים שאסורים לקהל שלנו. מדובר שפסולים לקהל כהונה, מותרים להשתדך עם כל הפסולים. כי הוא עוד פעם סובר כמו רבי יוסי, שקהל גרים לא נקרא עם קהל. אז לכן הם יכולים להשתדך עם המזרים, הוא עושה את זה בסוג של סיכום, עם בצורה של פסולי כהונה. ובאמת תנא קמא פה סובר שאין הבדל, הוא לא סובר כמו רבי שמעון בן יוחאי, אין הבדל גיורת שלוש שנים, גיורת מעל שלוש שנים. ולפי רבי יהודה הוא אומר, מה פתאום? אפילו אותו אלו שפסולים לבוא לכהונה, כל ה... אנחנו מדברים פה כרגע על גר, ועל גיורת, גר, גילו, גרים, עם כל זה אני אומר שאסור להם לבוא עם המזרים ועם הפסולים, למה? כי קהל גרים נקרא קהל. שואלת הגמרא, מה הבעיה בפירוש הזה? שואלת הגמרא, וכלל ההוא, דכל האסורים לבוא בקהל כהונה מותרים לבוא זה בזה, לפי זה אתה עושה פה כלל. שכל אחד שאסור לבוא, כל ישראל שאסור לו לבוא לקהל כהונה, אז מותר להם להתחתן לפסולי קהל. ממזרים, נתינים, שטוקי והסופי. שואלת הגמרא, יש לי פה דוגמאות, שלמרות שאסורים לבוא בקהל, בקהל כהונה, ואם כל זה אסור לבוא, זה בזה, אסור להם לבוא לפסולים, מי זה, כולם יודעים. שואלת הגמרא, והרי אלמנה היא גרושה וחללה וזונה. יש לי שאלה אליך, רבי צביק, אתה מיד תדע לנו. אלמנה וגרושה יכולים להתחתן עם ממזרים?
קודם כל, אלמנה זה טעות, כולם אומרים כאן, אלמנה זה לא קשור.
למה?
כי אלמנה יש שום בעיה ביטלית, יכולה להתחתן כל אחד.
אנחנו, אלמנה מותר להתחתן עם ממזר? לא. גרושה? מה פתאום? לכהן, יכולה להתחתן אלמנה וגרושה?
אלמנה כן, עם גרושה לא.
בוא נלך כהן, בסדר, גרושה, צודק. גרושה יכולה להתחתן עם כהן? לא. עכשיו, לפי הכלל שרב יהודה אמורה תירץ לפי תנא קמא במשנה שלנו, מה אמור להיות? שכל האלו שאסורים לבוא לקהל כהונה מותר להתחתן עם פסולים. נו. איך זה לא מזה מסדר? שואלת הגמרא, בכלל עוד כל אסורים לקהל כהונה מותר לבוא זה בזה, והרי אלמנה היא גרושה וחללה וזונה, וכמו שאומר אלמנה יש כאלה שלא גורסים, נכון? אני רואה את זה פה. ואסורים לבוא בקהל כהונה, ואסורים לבוא זה בזה, זה קושייה אחד. וסור, עוד קושייה, ממה שאני אומר לך לפי התירוץ של רבי יהודה, שמי יכול להתחתן עם ממזרים פה לפי המשנה הזאת, רק פסולי כהונה. הם יכולים להתחתן עם פסולים, ממזרים וכו'. שואלת הגמרא, לפי זה יוצא המותר, כזה אחד שכן יכול לבוא בקהל כהונה, אחד שלא פסול, אחד שמותר בכהונה, הוא אסור לו להתחתן עם ממזר, נכון? אז אני הולך לשאול לך שאלה, אתה יודע שלמדנו את זה כבר. מה עם גר? מה פסקנו להלכה? גר הוא לפי ההלכה, לפי רבי יוסי, יהיה יכול לבחור את כל השידוכים שהוא רוצה. יכול לבחור ישראל, יכול לבחור לוויה, הוא גם כן יכול לבחור כהנת. כי כהנת אין לה ציווי כמו לזכה. כהנת כן יכולה להתחתן עם גר, מצד שני לפי רבי יוסי גם, גר יכול להתחתן עם ממזרת. אז פה אנחנו רואים מפורש שגר שמותר...
מי מתחתן עם ממזרת הילדים?
הילדים ממזרים. כי בממזרות הולכים אחרי הפגימות. אם יש פה צד אחד ממזר, אין פה אבא, הם הולכים תמיד אחרי הפגימות. ככה משנה אמרה. אם אבא או אמא ממזר, תמיד הולכים אחרי הפגימות.
אז מה שווה לא להתחתן עם ממזרת?
תשאל את זה מכל. מדובר פה מפגר, הוא התאהב בה. לא מסתכל עליה. אתה היום חסר משוגעי. ההפך, רק היום הייתי מבין את זה. אתה שומע כמה... אז אומרת את הגמרא, אז מה אנחנו רואים פה? אחד שמותר בכהנת, מותר בממזרת, לפי הדיוק שאנחנו יודעים עכשיו במשנה, פתאום. מי מותר עם ממזר? רק אחד שאסור בכהונה. שואלת הגמרא, ככה פוסקים על רבי יוסי. שגם כהנת, כמו שזה שיטת רב, שכהנת אין לה ציווי, כהנת יכולה להתחתן עם אלו שכהן. זאת אומרת, כהנת היא לא יכולה להתחתן עכשיו, למי לא יכולה להתחתן?
ממזר.
לממזר בטוח, לממזר בטוח לא, גם אנחנו לא. כהנת, נכון, כהנת, כמו שהרצל סיכם את העובדה, כהנת נמדדת לפי שיטת רב וכך הלכה כמו ישראלים רגילים. הוא עשה את זה טוב, רבי הרצל סיכום. אז לפי זה יוצא גר, שואל את הגמרא, מותר, אסור. אז הרי גר שמותר בכהנת אם מותר בממזרת, כי אנחנו פוסקים להלכה כמו רבי יוסי שקהל גרים לא נקרא קהל, אז פה אנחנו רואים שאפילו שמי שמותר בקהל כהונה, מותר בממזרת, אז אכן הגמרא חוזרת בתור של רבי יהודה. אלא אמר רב נתן בר ישעיה, שבאמת התנא בא להוסיף פה על הפסולי קהל שלמדנו במשנה, גם פסולי כהונה. מה הוספה והחיקה? תנא קם אומר פה ככה, כל שכהן אסור לישא את ביתו, מה הכוונה פה? מקודם דיברנו שמדברים פה על פסולים, על פסולים, נכון? דיברנו פה על גרים, ממזרים. עכשיו הולכים לדבר כביכול על הייחוס שלו. איזה יופי אומר את זה ככה. כל שכהן אסור לישא את ביתו.
של מישהו
כל
אחר.
כל כזה אחד כהן שאסור לו להתחתן עם ביתו, של מי? של אחד שהבת שלו אסורה לכהונה. איזה פסולים? פסולי ייחוס. פסולי של חללות. עם מה אלי ומי זה הפסולים האלו דוגמה? גר שנשא גיורת. מה עם הילד שלו? גר שנשא גיורת, מה עם הילדים שלו? יכולים לבוא לכהונה או לא יכולים לבוא
לכהונה? יכולה זה בהיתר הם עושים את זה, אז מה הבעיה? רק עשו מעלה ביוחסים.
מעלה עשו ביוחסים, זה לא לכל השאלה, רבי אליעזר בן יעקב.
כן.
אומרת הגמרא, כרבי אליעזר בן יעקב כמובן, שאפילו שמותרים לבוא זה בזה, עם כל זה, מה יצא עם הילדים?
שהיא לא יכולה לקטן מכהונת. הם קשרים, אבל לא יכולה לקטן.
אז מה אומרת הנקמה פה? הוא רוצה להוסיף על הפסולי קהל שלמדנו במשנה הקודמת. במשנה הקודמת למדנו כל הפסולי קהל בייחוס. אמרנו ממזרים, נתינים, שטוקים, אסופים וכו'. הגר רבי יהודה להוסיף פה שגם כן פסולי כהונה, זאת אומרת איזה פסולי כהונה, לא כמו שאמרנו מקודם פסולי כהונה, איך רבי יהודה אמר מקודם פה שמדובר פה שכל האלו שאסורים לבוא מקהל כהונה, לא מתור פסול של הכהונה, מתור פסול ייחוס, אמרנו מקודם דוגמה, מה אמרנו מקודם?
ממזר, נתין.
ממזר, נתין והכל. פה אנחנו מדברים דוגמה שכל שכהן אסור לישא את ביתו, על הייחוס שלו, אז מה זה דוגמה? גר שנשא עם גיורת, וכמו שיטת רבי בן יעקב שגר שנשא עם גיורת כביכול מותרים לבוא זה בזה, אז פה אני אומר שמה?
לא, הוא לא יכול, רבי שואלת, אני לא יכול להתחתן עם כהן.
לפי רבי אליעזר בן יעקב עם כהן לא, אבל זה בזה.
כן,
זה בזה. אז זה אומרת המשנה פה, שביניהם יכולים להשתדך, אבל לא עם כהן. עכשיו מגיע רבי יהודה חולק ואומר, מה זה רבי יהודה אוסר? על מה רבי יהודה אוסר? רבי יהודה חולק ואוסר כי לדעתו קהל גרים נקרא קהל, אז לכן לפי רבי יהודה מה יצא הלכה? כן יוכל להתחתן עם הכהן, כן יוכל להתחתן עם הבן של הגרים. הבת של הגרים, כן? לפי רבי יהודה, כי רבי יהודה סובר שקהל גרים נקרא קהל. אז לפי רבי יהודה מה יצא הלכה? רגע, נראה לי שהתבלבלת. איפה? רבי יהודה אוסר.
אוסר,
עוד מההתחלה. אלא אמר רב נתן בר ישעיה. אחי קמר, תנא קמא אומר ככה, כל שכהן אסור לישא את ביתו, עם מה יניעו, מי זה הפסולים? גר שנשא גיורת.
אז לפי רבי אליעזר בן יעקב, באמת אפשר להתחתן עם הפסולים.
כי רבי אליעזר בן יעקב שאנחנו אומרים שמותרים לבוא זה בזה, שהם סוברים בדעת תנא קמא שמותרים לבוא להתחתן לפסולי קהל
כולם.
אז לכן אני אומר שמה?
שהם יכולים להתחתן.
עם מי הם יכולים להתחתן?
עם הפסולים.
אבל בגר שהתחתן עם ישראלית, אני לא יכול להוקים פה את המשנה. מה שרשי אומר לנו. כי רבי יהודה הוא אוסר על כהן לישא את הבת שלו, אז אי אפשר להתארך עם השתתו, נכון. אז עכשיו, מה מגיע רבי יהודה ואוסר?
התחתן, באמת. בין הילדה הזאת עם הפסולים לא יכול להתחתן.
למה? כי קהל גרים נקרא קהל.
כי קהל גרים, נכון.
רבי צח, הבנת או לא הבנת? אז בוא תגיד פעם שלישית, תגיד את זה פה בקול. אני לא רוצה עכשיו, כי אני קצת בלחץ, אז אני לא יכול לקודד. תגיד.
למדנו שכל הפסולים מותרים זה וזה, מה להוסיף כאן? עוד מקרה אחד. המקרה הוא שגר שהתחתן עם מי?
גיורת.
עם גיורת. מה?
גר עם גיורת.
כן. כל שאסור, כהן שאסור לזה, במה היו? זה גר שנשא גיורת. עכשיו, גר שנשא גיורת לפי רבי אליעזר בן יעקב.
זה מותר.
מה?
זה מותר.
היא מותר לה, כלומר היא באמת יכולה להיות הבת שלו, הבת של גר, שהתחתנה עם הגיורת, היא יכולה כן מותרת לה כהונה. היא יכולה כן לזה, ולכן היא באה להגיד לך שהיא יכולה להתחתן גם מהפסולים.
כן, זאת אומרת, כל...
אבל, אבל רבי יהודה,
לא, שיקר...
יגיד לך, בכל מקרה, כי גר זה נקרא, בכל מקרה זה נקרא קהל, ולכן היא לא יכולה, בכל מקרה גר עם זה, היא חתנה עם גיורת, זה לא...
אבל בקיצור, לפי תנא קמא אני אומר שכל הפסולי קהל, כל, שאני בא להוסיף פה למשנה הקודמת שלא כתוב במשנה, מדובר פה, שמדובר פה שכהן אסור להתחתן עם הבת שלו, אז מה
דוגמה
זה?
של
זה יוצא בדוגמה שגר שהתחתן עם גיורת, מה עם הילד שלהם? אז פה אני אומר שהילד שלהם יכולים להתחתן עם אחרים, כל הפסולי קהל.
מפסולים, אבל...
פסולי קהל, זה... למה? כי קהל גרם לא נקרא קהל, וזה הכל בסדר.
כמו רבי יוסי.
רבי יהודה אומר, מה פתאום קהל גרם נקרא קהל? אז הוא אולי להתחתן עם הפסולים. מגיע הגמרא שואלת בכלל לא, בכל שכהן אסור לסייד ביתו מותרים, ומקראים פסולי קהל מותרים לבוא זה בזה. יש לי דוגמה. והרי חלל שנשא בת ישראל. מה עם חלל שנשא בת ישראל? מבחינת כהן, לכהן אסור לסייד ביתו. כהן מותר להתחתן עם הבת של חלל שהתחתן עם בת ישראל. חלל התחתן עם בת ישראל. הילד יוצא חללה. אז הכהן אסור לו להתחתן, ואם כל זה ואסורים נמי לבוא זה בזה, החללים, כולם יודעים שהם יהיו ישראלים רגילים, רק יש להם, אסורים בפסולי קהל, ולפי הכלל הזה, רוצה שזה לא כלל, אז זה, אתה, כלל זה נקרא כלל מוחלט. פה אנחנו רואים שהכלל לא מוחלט, כי פה אתה רואה למרות שהבת אסורה, לבת מותרת, אם כל זה אני, הבת אסורה, ואם כל זה אני אומר שפסולים, אסור להם לבוא עם פסולי קהל, לכן מתרץ את הגמרא לא קשיא, כי אתה נקמה פה סובר כרבי דוסתאי בן יהודה, רבי דוסתאי בן יהודה באמת סובר שחלל שהתחתן עם בת ישראל, חידוש גדול, אנחנו לא פוסקים ככה. הבת שלו כן קשרה לכהונה. אז יוצא שהכלל באמת נכון, שכל שהכהן אסור נישא את הבת, אז יוצא שהילד שלהם נקרא פסול קהל ויכול להתחתן עם הפסולים. אז לפי זה יוצא, לפי זה באמת יוצא, אז לפי זה הכל המקום הבא בשלום. מגיע הגמרא ושואלת עוד חייה. והרי חלל שנשא חללה, דיווג מתאים, כהן אסור לשא מיתו מותר, זה לכולם מה אסור, גם לפי רבי דוסתאי, גם לפי רבי דוסתאי, ואסור נמי לבוא זה מזה. הילד של החלל שהתחתן עם חללה, אסור לו לבוא עם פסולי קהל, וזה גם לפי רבי דוסתאי רבי, לפי כולם החלל שהתחתן עם חללה, לפי כולם הכהן אסור להתחתן עם, אבל גם לפי רבי דוסתאי. אז לפי הכלל שאמרת, היו צריכים להיות מותרים, כי הכהן אסור בביתו, אז שיהיה מתור בפסולי קהל, זה לא נכון. אסור עוד קושיה, כי מדברי התנא יוצא שכל מי שהבת שלו אסורה לכהן מותר בפסולי קהל. אז לפי זה תדייק, המותר, מותר, זאת אומרת, כהן שיכול להתחתן עם הבת, אז אסור במסולת. והרי גר שנשא בת ישראל, וכהן מותר לשא ביתו, לפי רבי אליעזר בן יעקב, אני אומר שהכהן יכול להתחתן עם הבת של הגר שהתחתן עם הבת ישראל, ועם כל זה, אם מותרים לבוא זה בזה. ולפי הדיוק, מה אמור להיות ההלכה? שכל שמותר, אסור בפסולי קהל. ופה אני רואה מפורש, שלמרות שיש לי כהן שמותר להתחתן עם הבת של גר שהתחתן עם בת ישראל, לפי שנת רבי אליעזר בן יעקב, ומותר, ומותר לו להתחתן עם פסולי קהל אחד בשני. ולפי הכלל הזה אמור להיות אסור. אז לכן הגמרא חוזרת מהפירוש השני גם. אנחנו רצינו להגיד שהפירוש הראשון רצינו להגיד שמדובר פה בכל אסורים לבוא בקהל כהונה. אחר כך רצינו להגיד שאצל הייחוס של הכהן בעצמו. כל אחד, כל כהן שם. עכשיו אנחנו חוזרים מהפירושים הקודמים, ומה אנחנו מפרשים? אלא אמר רב נחמן אמר ברבוע, אך במשנה שלנו מתחלקים פה תנא קמא ורבי יהודה, ומשהו ספציפי שלא מדובר על המשנה הקודמת, יתרץ לנו את כל השאלות במה. מדובר ממזר, שהממזר הזה נולד ממי? מאחותו.
אחותו,
שזה ערווה של עונש כרת, לאו דווקא אחותו. ואותו דבר, הוא ממזר שמיש את איש, שזה כבר ערווה, שעונש יותר חמור, זה ערווה מעונש שמי, שארבע מיטות בזה, מיטת בית דין. אז איכא בעיניי הוא, אז יש פה את המחלוקת תנא קמא ורבי יהודה, האם ממזר מאחותו מותר בממזר מיש את איש או לא. זאת אומרת, ממזר שנולד מאחותו, וממזר מיש את איש, האם כזה ממזר מאחותו מותר להתחתן ממזר מישת איש או לא? תנא קמא סבר, אפילו ממזר מאחותו של עונש כרת, כמו שאנחנו פוסקים להלכה ככה. גם כן אמר וממזר, אז אם ככה, אז מה זה משנה איזה ממזר, שתי ממזרים. אז באמת ממזר גם כן מממזר מישת איש, גם כן ממזר, אבל רגע ששתי ממזרים. מותר למשתדך, זה עם זה. לרבי יהודה סבר, מה פתאום? דווקא מישת איש אבי ממזר, דווקא אם ילד נולד מביאה שיש לו איסור מיתת בית דין, זה ממזר, אבל מקראת מאחותו לא אבי ממזר. עכשיו אנחנו כמובן פוסקים את תנא קמא, שואל את הגמרא, אז רגע, לפי זה יוצא פה, תנא קמא ורבי יהודה נחלקו פה במה? במחלוקת הידועה, שמה זה נקרא ממזר, האם ממזר זה מקראת, או ממזר זה רק מחילומן, מי זה המחלוקת הידועה הזאת? רבי עקיבא בן שמעון התימני, שואל את הגמרא, מה היא כמה שמלן את המחלוקת הזאת? תנינא, כבר למדנו את המחלוקת במשנה מסכת יבמות, שם כתוב איזה הוא ממזר. אז לפי רבי עקיבא, כלשהו בלא יבוא.
אפילו בלאו.
דברי רבי עקיבא, זו שיטה, כולם יודעים את רבי עקיבא, שיטה מאוד מחמירה, שאפילו באיסור לאו אנחנו לא פוסקים ככה. שמעון התימני אומר, אנחנו פוסקים ככה, שכל שכנין אבקרת בידי שמיים, הלכה כדברה. זאת אומרת, אמצע, לא לאו, אבל בקרת כבר, אבל מגיע רבי יהושע אומר, מקל, יוצא מקרום כולם, שמתי ממזר גג כל שחלל המיטת בדין, אבל מי שמלד מיסורי ביאה שעונש קראת, הילד לא ממזר. אז יש לנו פה גם מחלוקת תנאים במסכת אבות, אדם פה, אנחנו צריכים להגיד פה מחלוקת של רבי יהודה ותנקמה פה, אם יש לנו פה מחלוקת מפורשת, במסכת יבמות, לכן מגיע הגמרא ומגיע את המסקנה. אלא אמר רבא, שפה במשנה באמת נחלקו, וזו האופציה הרביעית והאחרונה. אלא אמר רבא, גר עמוני ומואבי איכם בעיניים. מה הדין גר עמוני או גר מואבי? האם מותר להם להתחתן עם ממזרת או לא? זה המחלוקת תנקמה ורבי יהודה. שלפי תנקמה ואחיקמה, תנקמה אומר, כל אסורים לבוא בקהל, אם היינו גר עמוני ומואבי, אפילו עד 40 דורות, 100 דורות, אין הבדל, אז אסור להם לבוא בקהל. אז פה אני אומר, מותרים לבוא זה בזה, מותר להם להתחתן עם כל הפסולים, גם ממזר. מה שאין כן, מה עם רבי יהודה? למה אוסר? למה רבי יהודה אוסר?
כי יש עמונית.
שואלת הגמרא, היא אחי, אם אני דור במשנה יותר גר עמוני מואבי בממזרת, ריבונו של עולם, מה רבי יהודה אוסר? למה מוסר אותם בממזרת? הרי גרים אלו לא נקראים קהל, לא נקראים קהל, כי כולם יודעים שעמוני ומואבי זה לא כמו גר צדק. גר צדק, רבי יהודה אומר, נקרא קהל. כל הכבוד, ברור שאסור לו לבוא עם כל הפסולים. אבל גר עמוני וגר מואבי זה לא גר צדק, הם אסורים לבוא בקהל. אז זה שידוך הכי מתאים שיכול להיות גם לפי רבי יהודה. גר עמוני וגר מואבי, ברור שמותר לו עם המזרת. מתרץ את הגמרא שהתנא שבמשנה הוא אחד, ורבי יהודה באמת לא חולק עליו. מתרץ את הגמרא אחי כמה, שרוצה לחדש לנו פה תנקמה שגר עמוני ומואבי מותרים בקהל, הגר עמוני ומואבי שאסורים בקהל, מותרים בממזרת. ואז אחי כמה, אף על פי שרבי יהודה אוסר גר בממזרת, זה דווקא גר צדק. גר לא עמוני, גר לא מואבי, גר רגיל. אז אני אומר, רבי יהודה אומר, לא אבוא עמוני במקרקע. אבל פה, זה פה כתוב על העלמוני ומואבי. זה שזה אנמי לדווקא גר, זה ראוי לבוא בקהל. אבל גר עמוני ומואבי שכתוב מפורש, שגר עמוני ומואבי לא אבוא בקהל, די ראוי לבוא בקהל. לא, הם לא נקראים קהל השם, הם לא אסורים לממזרת, אפילו לפי שיטת רבי יהודה. אז ברוך השם, סיימנו את השיעור, ולמעשה יוצא במסקנה. שמה פה המחלוקת שתנא קמא ורבי יהודה במשנה שלמדנו? מחלוקת מה, אין פה מחלוקת. ומה הדיון פה במשנה? דיון פה במשנה, גר עמוני ומואבי, יכולים להתחתן עם זרת, או לא אומרת המשנה, כל אסורים לבוא בקהל. מי זה גר עמוני ומואבי? מותרים לבוא בזה, יכול להתחתן עם כל הפסולים, כולל ממזרת, ואפילו לפי רבי יהודה. כי רבי יהודה, מתי הוא אומר שגר אסור לו להתחתן עם ממזרת? דווקא גר שראוי לבוא בקהל. איזה גר ראוי לבוא? גר רגיל שמתגייר. הוא נכנס לקהל השם, הכל בסדר, אבל גר עמוני ומואבי אף פעם לא ראוי לקהל השם, כי כתוב בתורה, אין להם סוף, אפילו שהתגרו. פה אני אומר שמותר להם לא ממזר את זה הסיכום, ואתם מדליקים השם אלוקים
לכם כל היום,
ולילה טוב
לכולם. מה הוא עושר?
הוא לא עושר. אנחנו מתקנים פה, לפי הדין, מסקנה יוצא שלכות. הרבי יהודה עושר דווקא גר רגיל. לא, אז הוא מביא את זה, ואחר גם הרבי יהודה, אף על פי שרבי יהודה עושר גר רגיל, זה דווקא גר רגיל, כי הוא ראוי לבוא לקהל השם. אבל גר עמוני ומואבי לא, הוא מסביר, מה שכתוב רבי יהודה עושר זה כאילו אף על פי.